אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר הרווחה לשעבר, חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד. אלן?
אלן.
מה נשמע?
בסדר גמור.
אמר לך שנכנסת, לא ראיתי אותך כמה חודשים, אתה נראה טוב. דיאטה, שומר.
כן, נהייתי שומר.
רץ.
רץ. כן. הזדקנתי, אני בנובמבר בן 68.
אני לא אגיד מה שאמרת, שלא חשבו שאני מתחנף אליך. טוב. מוחמד בן סלמן. הופיע אתמול בטלוויזיה האמריקאית ואמר, כל יום אנחנו מתקדמים בצעד נוסף לשלום. כבוד לראש הממשלה?
כבוד לראש הממשלה הוא בתנאי, ואני אומר את זה, וזה לא שייך לא לשמאל ולא לימין. אני תומך בהסכם הזה עם סעודיה. הוא בתנאי שלא נאפשר לשום מדינה, לשום מדינה, לייצר אורניום על אדמתה. חד וחלק. אני לא רוצה למשכן את עתידה של מדינת ישראל. תזכרו שהמרחב, עכשיו זה אולי מוזר שאני אומר את זה כאיש מרכז, אבל היות ואני אוהב את המדינה הזאת, והיות ואני מכיר את המרחב כמו שאתה מכיר, כמו שרוב האנשים מכירים את המרחב סביבנו, של מדינות שהן לא דמוקרטיות. שהן לא מדינות דמוקרטיות. רק לפני כמה שנים, בגדולת הידידות שלנו מצרים, הייתה הפיכה, עלו האחים המוסלמים. זה יכול לקרות גם בערב הסעודית, זה יכול לקרות בירדן. אני לא מדבר על לבנון ועל סוריה, וזה יכניס טירוף מוחלט. לכן צריך לדאוג שבהסכם, הם לא ייצרו אורניום על האדמה, יש היום קורים חשמליים גרעיניים, קורים חשמליים גרעיניים, שמדינה אחרת בפיקוח מייצרת.
מספקת להם את החומר, אבל לא נותנת להם את האפשרות להעשיר.
ולא מעשירים, אסור, ויסלחו לי כל שוחרי השלום. אני חושב שהשלום הוא ערך גדול, בסופו של דבר אנחנו מדינה בתוך ים של... אם הם לא אויבים שלנו, אז הם מבינים שאנחנו חזקים.
אני רוצה להזכיר לך...
והיום, אגב, היום אותו בן סלמן אמר, בבוקר, בקולו, אם לאיראן יש גרעין, גם אנחנו רוצים גרעין.
זה מה שרציתי להגיד, אבל אני רוצה להזכיר לך עוד משהו, לכל עם ישראל שלא זוכר, אנחנו לפני 40 שנה ויותר, החברים הכי טובים של איראן, הקשרים הדיפלומטיים, נכון. הקשרים הכלכליים, הקשרים הביטחוניים, אנחנו אימנו את הצבא שלהם. ובשנייה אחת, ההפיכה גרמה לחומייני לעלות, ומאז אנחנו רואים את ההמשך.
כן, היום מחוללי הטרור העולמיים, זאת איראן, זאת שלפני 40 שנה, בצדק אמרת שהיו בעלי הברית שלנו.
כן, אבל אני רוצה להוסיף, לפני בערך שעה, אני אומר את זה על אחות המפרסם, בוויינט ראיתי, שדווקא דיכטר אמר, האמירה שלו הייתה קצת עמומה, אבל הוא אמר ככה, אנחנו לא שמים וטו על גרעין לסעודיה. אפשר להבין מהאמירה הזאת שני דברים, או שלא מתנגדים להקמת קור שסעודיה תעשיר, או שיסופק לה, אבל האמירה הזאת היא בעייתית קצת, לא?
אני אומר, אני לא יודע מה הוא אמר, לא שמעתי אותו.
הנה, ציטטתי במה שקראתי.
אני אומר, ואני חוזר על מה שאני אומר, בין אם אמר את זה דיכטר או כל אחד אחר, אנחנו אסור לנו, עם כל המרוץ להישג מדיני, ועם כל המרוץ לשלום, אסור לנו להפקיד את עתידנו בידי אנשים שהיום הם כך ומחר הם אחרת. ולכן, אסור למשכן את ביטחונה של מדינת ישראל. אנחנו נחתום ונתמוך כמפלגת יש עתיד בכל הסכם, ובלבד שלא תהיה העשרת אורניום על אדמתה של ערב הסעודית.
אנחנו נמצאים, הייתי אומר אפילו בסערה, שטרם היינו בשקבותה. הנושא הזה של החקיקות המשפטיות, הנושא הזה של אוסף של חקיקות שאתם ואחרים מפגינים. אני רוצה לשאול אותך, הייתם יכולים לדבר בבית הנשיא, אבל העדפתם שלא, למה?
תראה, כל הזמן שואלים את השאלה הזאת, והיא שאלה חשובה וחשוב לענות עליה. בבית הנשיא החלו לטפל בשאלות האקוטיות שעמדו לפנינו וכולנו
סבירות ובחירת השופטים.
ובחירת השופטים. היה שם רצון טוב של שני
הצדדים. הוועדה לבחירת השופטים.
היה שם רצון טוב של שני הצדדים. אבל מה שהיה בחדר היה בדיוק ההפך ממה שהיה במקום ששם צריכים להחליט.
תסביר לי.
שנקרא הכנסת.
תסביר לי.
כשיושבים בחדר הזה ומנהלים דיונים ומתחילים להתגבש בזהירות. אתה מגיע משם, איך אמרו לי החבר'ה, שמבית הנשיא אתה עובר למליאת הכנסת, ועולה שר המשפטים, ועולים שרים מהקואליציה, ואומרים חבריה, מה שאנחנו מתכוונים הוא מה שיהיה, ואני אומר לכל הציבור, אל תזלזלו במה שבן גביר, ואל תזלזלו במה שלוין אומר, ואל תזלזלו במה שסמוטריץ' אומר. הם באמת מתכוונים להעביר את החקיקה הזאת.
אבל הם לא בעלי הבית.
לצערי הגדול.
יש בעל הבית אחד, לא?
לצערי הגדול. בהתחלה אמרו לי, הם לא בעלי הבית. אז אמרתי, אוקיי, אז הם לא בעלי הבית. אבל כשאני שומע את יריב לוין, צר לי להגיד, מההסתכלות שלי בכנסת, יריב לוין כנראה הוא בעל הבית היום. אילולא הוא היה כך, אני לא מבין את ההתקפלות. אני רואה שחבריי הליכודניקים, באמת גדולי החברים שלי מהליכוד, אומרים לי בחדרי חדרים, מאיר, אנחנו לא מבינים מה קורה כאן, אנחנו לא צריכים את הדבר הזה. הכלכלה מורכבת מאוד. האתגרים הביטחוניים, אתה היית איש ביטחון פעם, הם מוטרפים לגמרי. האתגרים הביטחוניים, האיום הרב זירתי, הוא מוטרף. יש לנו כל כך הרבה במה לטפל, ומדינה שלמה מתעסקת עם הסופה של חוקים, שאני לא יודע למה הם חשובים, שמנסים לשנות את תעודת הזיהוי של מדינת ישראל, וזה גורם לשבר בעם. לכן אני אומר לאותם חברים, ואני אומר גם ליריב לוין, ממה נפשך? ראה מה קורה. את מי אתה רוצה לנצח? את העם שלך?
אתה יודע, אתה, ואנחנו חברים הרבה שנים, למען הגילוי הנאות, אני רוצה להגיד לך ככה, אתם אומרים את הדברים האלה, קל נורא לך במיוחד לדפוק על הדלת של יריב לוין, לשבת איתו בארבע עיניים ולדבר. אתה מדבר עם כולם. דיברת איתו?
לא, אני חייב למה? להגיד לך, דיברתי איתו, אנחנו עוברים בכנסת, אנחנו אומרים
פשרות,
שלום.
אתה יודע אבל, לדבר
אבל
עם האנשים
נוקש, אני נוקש.
שדעותיהם נוגדות את הדעות
לגמרי,
שלך.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמע, כמו שפנינו אינם שווים, גם דעותינו אינם שוות. ואם אנחנו לא נכבד את זה, אוי ובוי לנו. אוי ובוי לנו. אז לכן למרות הכסח ולמרות שאני הולך להפגנות, מפגינים אחד כנגד השני, בסופו של דבר, כן, אני יודע לנקוש בדלת לבוא ולה.
למה אתה לא עושה את זה?
ולדבר. אני עושה את זה עם הרבה מאוד, ואני לא אגיד...
לא, זה לא הרבה, אני לא שואל אותך עם מי, אני רק...
אם לוין, הנחישות הזאת שלו, התחושה הדוגמטית, האמירה שכך זה צריך להיות, ואחרי שראש הממשלה נושא נאום, שיש בו קצת פייסנות.
אבל תדע מה, הוא אמר לפני יומיים.
עולה לוין...
התחלנו רע, ואנחנו משפרים את זה, או נשפר את זה, והוא נתן הרגשה טובה, שמעתי גם תחשוב הפרשנים הכי ביקורתיים אמרו, שמעו, הוא לא דיבר ככה, הנה הוא מדבר ככה.
אני קורא לו, בוא, תקפיא את החקיקה הזאת, תקפיא אותה. תגיד, בוא, אנחנו מקציבים זו, אנחנו הצענו 18 חודשים, אתה מציע שנה.
הם הסכימו בנושאים מסוימים לשנה וחצי, במסמך שנתניהו כתב, והובא לבית הנשיא, והובא אליכם.
אם זה יקרה, אין לנו שום התנגדות. אני אומר לך שאין לנו התנגדות.
למה?
אבל לצער, לכך שאנחנו נשב ונדבר. הרי כולנו יודעים שיש בחלק מעניינים, עושים תיקונים כאלה ואחרים.
כן.
אבל השאלה היא, מה הרוב? מה הסכמות שקורות? אני רוצה להבהיר, אין תוצאות בחירות שנותנות 64 מול 56, זה לא עריצות הרוב, זה הרוב, נכון. אבל כשבאים לטפל בסוגיות שהן זהותה של המדינה, אני חושב שמגיעים תוך כדי הסכמות. עכשיו, כשאני יודע מה קורה בבתי המשפט, ואני יודע כמה תיקים תקועים כי אין שופטים, כי לא מינו שופטים, אז אני אומר לו, יריב, דבר ראשון, בוא תקפיא.
אתה אומר לזה מעל הבמה.
כן, תכנס את הוועדה, תבחרו את השופטים, ובואו נדבר.
מאיר, אני מרשה לעצמי לדבר איתך אחרת. תראה, ישבנו בחדר ודיברנו על זה שאנשים מהמחנות, שהדעות שלהם שונות, הם חלוקים בדעות, יושבים ביחד ומדברים. דיברנו על זה, לא נזכיר שמות. אתה, כאדם שמקובל על חלק גדול מהאנשים, ואתה יודע את זה, ואתה יודע שאני יודע את זה, למה לא תדפוק, אני מצטער שאני שואל שוב, אבל למה לא תדפוק לו בדלת? תגיד לו, יריב, בוא נשב כמה דקות, מה אכפת לך?
אני, אתה יודע מה, אני אשמח לעשות את זה, ואני אעשה את זה. כן, אני חושב שאני מספיק חבר של יריב בכדי, לפחות בעבר היינו חברים טובים, הייתי, הוא היה יושב ראש הכנסת, אני הייתי יושב ראש האופוזיציה, והוא יכול להעיד שעבדנו באמת בשיתופי פעולה יוצאים מן הכלל, והלוואי והיינו חוזרים. כן, אם אני חושב, אם תהיה לי תחושה שהדבר
הזה... אלת החיוך על פניי.
ותשמע, בסופו של דבר...
אנחנו כולנו בני אדם.
בסופו של דבר יש לנו... מדינה אחת, אנחנו לפעמים שוכחים את זה. יש לנו מדינה אחת, ואותה צריך לנהל, ועליה צריכים לשמור. ויש לנו אזרחים במדינה הזאת, שרובם ככולם הם פטריוטים גדולים מאוד, ולא משנה מה הדעה שלהם. לצערי הגדול, כמה היום, חלק מהנהגה, מיעוט של קיצוניים משני הצדים, מובילים את המדינה הזאת לאבדון, ואני חושב שגם אנשי הימין, הליברלים, הימין הטוב, מה זה חירות? מה זה חירות אם לא ליברלים? מה זה חירות אם לא ליברלים? אני חושב שגם הם צריכים לבוא ולהגיד, בוא נעשה פסק זמן, בוא נבחן את זהותה של המדינה הזאת בהסכמות. לא ננסה לשנות. אני לא חושב שרוטמן ועוצמה יהודית צריכים להוביל את המדינה הזאת. יש תוצאות בחירות? זכה ביבי? בבקשה. אתה, כראש הממשלה של כולם, תעצור את הסחף הזה ונחזור לשולחן הדיונים.
תשמע, אתה אומר פה דברים שאני חושב שהרבה מאוד אנשים שעכשיו מאזינים לך אומרים אולי בהידברות אישית, כי אתה יודע, אחרי הכל אנחנו בני אדם. ראית את מועל את התוכנית שסיפרה על מלחמת יום כיפורים?
כן, האחת, הטייסת. כן.
לא, היומנים כן, הסודיים. כן, כן, כן.
אה, של... לא, לא, לא ראיתי.
אתה
של,
חייב לראות את זה.
של קושברו שמעתי שזה.
ובהמשך, יש גם את הסרט גולדה.
אני ראיתי בערוץ אחת.
את הסרט גולדה ראית?
לא, עדיין.
אתה
לא.
חייב לראות אותה. תשמע, ביומנים הסודיים אומרים שם דברים שמדהימים. ואני, אתה יודע, גם אני גרתי פה בארץ הזה כאי אלו שנים. גם אני הייתי במלחמות, וגם אני מכיר את המערכת. ו... כל הקיבוצניקים ובני המושבים ובני עיירות הפיתוח נלחמו על המדינה הזאת וניצחו במלחמה שיכולנו גם להפסיד בה, מלחמת יום הכיפורים.
אני, אתה תופתע, אבל הייתי חייל במלחמה הזאת.
אין לי ספק. טוב, אמרת שאתה נפגש עם יריב, אלה את אחיו.
תראה, זה הדבר שהכי מדהים אותי. הסדקים החברתיים.
תדברו, תדברו.
זה הדבר שהכי מדאיג אותי, שחז ושלום, זה ייכנס לתוך הצבא.
זה כבר נכנס, מה זה ייכנס?
תראה, אני עדיין פוגש מפקדים, שאומרים לא כצעקתה, ועדיין הגניוס הזה, הישראלי, הציוני,
עדיין שולט.
עדיין שולט. אני אומר לך, עדיין שולט. גם החבר'ה שמתוך תחושת הכאב הגדולה, באים ואומרים שאנחנו נפסיק להתנדב, אני משוכנע שאם יקומו על המדינה הזאת, אנחנו נדע, צעירים, קשישים, כל המדינה הזאת תעמוד איתן. אנחנו צריכים תמיד להזכיר, והיום ערב יום הכיפורים, להזכיר, מדינת היהודים, מדינת ישראל, היא לא דבר שברור מאליו. לצערי הגדול צריכה להיות כל הזמן על המשמר. אז בואו נפתור את הבעיות בתוך החברה הישראלית. אסור שזה יימשך.
תראה, סביר להניח שגם גנץ וגם המפלגה שלך, של יאיר לפיד וחבריך, נמצאים בביקורת מאוד מאוד קשה על נתניהו. אבל גנץ נשמע הרבה יותר מפויס, הרבה יותר מוכן לדבר. ואני רוצה לשאול, אם גנץ בנקודת זמן מסוימת, למרות שזאב אלקין יתראיין כאן לפניך ואמר שזה לא יקרה, לפחות לא כרגע, אם גנץ יגיע לאיזשהם הסכמות, אתם תצטרפו או שאתם תהיו אופוזיציה לגמרי גנץ?
לא, אנחנו לא אופוזיציה, זה לא אנחנו לא אופוזיציה לאיש.
כי אתה ביקורת איש על רעהו, גם גנץ ולפיד, לא בדיוק.
אני אשאר, העולם הפוליטי יש בו חיכוכים. אבל אנחנו אופוזיציה לאידיאולוגיה שבאה ואומרת, אנחנו מפרקים את המדינה הזאת. למשל, אני ואנחנו לא מוכנים להתפשר על חוק הגיוס. לא מוכנים להתפשר. וכל הפשרות שמביאים, כולל החברים של גנץ, אני נגד זה. אני לא חושב שבמדינת ישראל פשרה היא לבוא ולהגיד לכל החרדים, שאתה יודע, אני חבר שלהם ואני איתם.
לא, אבל הם אומרים משהו אחר.
לא, הם לא אומרים.
לא, הם אומרים, הם אומרים. מי שלא לומד, שילך לצבא. אבל אתם הייתם מוכנים גם להגיעתם להסכמים.
ובתנאי שרק הצבא קולט אותם ומשחרר אותם. חוק הגיוס הבא אומר שאתה פותר בחוק. זאת אומרת, שני ילדים בני 18 במדינה הזאת. הבן שלי והבן של השכן שהוא חרדי. הבן שלי, אם הוא לא ילך לצבא, הוא ילך לבית הסוהר. הבן שלו בחוק. מה יוצא מזה? על מה אנחנו נלחמים? אסור לפרק את צבא העם. אסור שצהל יהיה רק יתגייסו אליו חצי מהעם והחצי השני לא יתגייס. אם יוצרים מערכת שממשיכה ולאט לאט מרחיבה את הגיוס, אני רוצה כאן בהזדמנות הזאת לעלות על נס את הגדודים של נצח יהודה. אני הייתי בקשר איתם כשר הרווחה, כי חלק מהחיילים שם עוזבים את הבית החרדי, אין להם לאן להגיע, בסופי שבוע הם הופכים להיות לחיילים
בודדים.
ואז אנחנו עוזרים לצבא ומכילים עליהם את כל מה שחייל בודד, והם לוחמים יוצאים מן הכלל. והיום באתגרים שיש למדינת ישראל, צהל אומר, אני צריך להקים עוד כמה חטיבות. וזאת ההזדמנות לגייס עוד ועוד חרדים, והם יבואו בשמחה רק שהמנהיגות שלהם תיתן להם.
אבל תדע מה,
אבל בשום פנים
אומרים, בוא נגיע להסכמות על איך, למה וכמה. זאת אומרת, החוק הוא בעצם בא להגיד לכם, אתה יודע מה, אם לא תסכימו להסכמות, אז נלך בחקיקה. זה לא עובד ככה, אתם צריכים להגיע להסכמות, אבל אתה יודע שגם המתווה שבית המשפט העליון בזמנו אמר, החרדים כבר היו מוכנים להסכים לו.
אני לא בטוח, עוד פעם, כשאנחנו אומרים החרדים,
זה מה שהם אמרו.
כשאנחנו אומרים החרדים, החרדים,
אגב, זה אגב לא כל החרדים, רבים משס מתגייסים,
בדיוק.
כמעט כולם שם, לפחות שאני מכיר, התגייסו.
תראה, הייתי ראש עיריית דימונה,
נכון.
ורוב מוחלט של החברים שלי משס,
התגייסו.
לא רק זה לא עלה במוחם האפשרות שהילד לא התגייס, הייתי אומר לו, איפה אתה? בבית הכנסת היום, מחר אני מגייס את הילד.
אז מה זה, איזשהו אינטרס משותף של האגודה ושל שס, כי הרי בעצם הם לא באותה דעה.
זה לצערי הגדול.
אגודה דגל כנגד שס.
זה לצערי הגדול, היהדות החרדית, רוב היהדות החרדית האשכנזית, עומדת על הרגליים האחוריות בכדי לא לגייס את התלמידים שלה. אני שומע ביקורת גם שם, ואני שומע ביקורת של רבנים, שאומרים בצדק, אנחנו לא כל מי שיש לו בגדים שחורים וכיפה שחורה על ראשו צריך ללמוד בישיבה, הוא יכול להתגייס לצהל. אגב, מציעים הרבה מאוד הצעות, מציעים להתנדב למדה ומציעים להתנדב למשרד הרווחה. אתה יודע, חסרים לנו אנשים סיעודיים וחסרים לנו אנשי הבטחה בתוך בתי הספר. רק דבר אחד הוא עיקרון, ברגע שאתה יוצר חוק שהוא חוק מפלה וחוק לא מוסרי, אתה מפרק את צבאם. אסור בתכלית האיסור לפרק את צבאם. צהל הוא המשאב האנושי שמגן על המדינה הזאת, החיילות והחיילים. בלעדיהם אנחנו לא יכולים לשבת להתראיין אחד עם השני.
עליית הריבית, בין השאר, גורמת גם לעליית מחירי הדירות, ומדד הדיור עולה בצורה מטורפת. מדד הבנייה, מדד הדיור, אנשים מתחילים לחשוש לקנות דירה. ואני רוצה לשאול אותך, היום אתם בממשלה, אולי עוד תהיו, מה היית עושה אחרת?
אני תמיד
כנגד אומר, המשבר אני, שהוא לא רק פה, הוא גם בעולם,
אני,
אתה יודע.
אני, ודאי, אני תמיד אומר, ואני אומר את זה מריאתי כראשי, לעתים גם לא הצלחתי לשרנע את חבריי, אבל אני אומר את זה ואני כל הזמן חוזר כמו קאטו הזקן. מדינת ישראל מרוויחה הון תועפות ממחירי הקרקע.
כן.
אתה יודע, אין לזה התכנות. מה הסיבה שעל חצי דונם בדימונה או בבאר שבע, בשטח של רמי, בשטח שאם אתה לא תשב עליו, סביר שמחר בבוקר תתעורר ותמצא שם אוהל או פחון. מה הסיבה שדבר כזה יעלה 600 אלף שקל?
אבל אתם, אני אתם הייתם בממשלה, רגע, הייתם בממשלה, כמעט כל ממשלות ישראל, וריאנתי פה, אתה יודע, כמעט את כולם, רמי, 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 אף אחד לא עשה כלום.
אנחנו כן עשינו כלום.
90 וכמה, 5% נמצאת בידי רשות מקרקעי ישראל. רשות מקרקעי ישראל.
בהסכמי הגג, אנחנו באמת אפשרנו, לפחות בדרום, לשחרר איזה פקק. תלך תראה את קרמגת ליד קריית גד, אנשים קנו שם דירות במחיר סביר, והדירות האלה אגב קפצו בצורה בלתי רגילה, כי השוק מייצר קצב שלו.
וחלק קנו כדי לספסר.
וחלק קנו כדי לספסר, נכון. שאני אומר דבר כזה, צריך להיות ברור, שהמדינה במשך כמה שנים צריכה להחליט, אנחנו מרוויחים פחות, ומוציאים קרקעות לבנייה לקבלנים. כשהמדינה מחליטה, יש מושג שאני עשיתי אותו בדימונה שנקרא מחיר מטרה. אם הקרקע הוא אפס, אני מביא שמיים ואני אומר להם, כמה יעלה כאן דונה, מטר לבנייה. השמי אומר, מטר עולה 5,000 שח, 10,000 שח. מזה אני גוזר את מחיר הדירה. 100 מטר יעלה זה כפול זה, ואז אני רוצה מכרזים. עשינו את זה בדימונה, ולך תראה את העיר הנהדרת הזאת. אנשים קנו דירות לפני שבע שנים.
העיריות השמות גם.
נכון, חלק מהעיריות מקימות, תראה, אני לא רוצה לבקח איתך, אתה מבין גדול מאוד.
לא, לא, אני אספר לך, תשמע. יום אחד ביאלסקי, אני חבר מועצת העיר ברעננה, יום אחד ביאלסקי מודיע, מגיע שמעון שבס. הוא אחראי על הנושא של נתינת קרקעות או אפשרות לקרקעות, זה קרקעות מדינה, כמעט בכל עיר יש, והוחלט להקציב שכונה שלמה. אתה יודע כמה שנים לקח? 30 שנה. רק עכשיו נדמה לי מתחילים להקים את זה בתקופה של ראש העיר הנוכחי. למה? ראש עיר יש לו גם אילוצים אחרים, אני יכול להבין את זה, אבל זה גם באדם של העיריות. הנה, עכשיו אתם גם מתמודדים נציגים שלכם לעיריות.
תראה, מה שאמרת הוא בוודאי ובוודאי נכון, אני מוסיף על זה עוד משהו, הרבה מאוד עיריות מייצרות, מקימות מחלקות כלכליות משלהם. ובמקום שמשרד השיכון יפתח, הם אומרים, אנחנו נעשה את הפיתוח. אנחנו נהיה קבלנים.
חברות כלכליות, החברה הכלכלית.
החברה הכלכלית. וכשאני בודק בחלק מהחברות הכלכליות, הן רוצות מאוד להרוויח, ואז אני רואה שהם מקשים, ומחירי הפיתוח שלהם הם יותר.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
ממה שעושים, ואני קורא כאן לראשי הערים שיש להם חברות כלכליות, היו זהירים. טוב שהקמתם, טוב שזה עוזל לעצמתו הכלכלית, אבל שזה לא יבוא על חשבונות התושבים שלהם.
והנה ניתן לך עוד סיבה. הנושא הזה של מים. הקמתם, טוב, לא אני, הקמתם. העיריות הקימו חברות נפרדות למים. באופן אוטומטי, תאגידי מים.
כן.
זה חברות שרוצות להרוויח.
בטח.
באופן אוטומטי, היות וזאת חברה אחרת, יש מים. בעירייה לא היה מעם. באופן אוטומטי העליתם 15%, 16%, 17%, אני אומר אתם כי אתה אדוני השלטון, העליתם בבת אחד את המחיר ב-17% למים, שזה היה חסר היגיון. ואני אגיד לך יותר מזה,
אנחנו תמכנו בחוק שמצמצם,
ולכן שמתי את זה לפתחך, כי החוק שלכם, אני חושב שאתה העלית אותו, אני לא זוכר מי.
יש עתיד,
יש עתיד,
כן, אני חושב שצריך.
מה קרה עם זה? כלום. המים נשלטים בידי תאגידים שאני אומר לך, מנכ״ל, סמנכ״ל, עוזר למנכ״ל, עוזרת למנכ״ל, רכב, 30 פקידים.
אני משער שהיום...
זה היה בעירייה.
כן, כן, אני משער.
היה מחלקת מים.
אם
לך תדבר היום עם אחד התאגידים.
אם חשוב, אז אני אגיד את זה. פעם העיריות קנו את המים ממקורות, ומכרו את המים.
נכון.
הם
העיריות. רווח סביר.
אם ברווח סביר מאוד, לא היה שם שום דבר שהוא יקר, וגם אם אנשים נזקקים ונצרכים, אז יכלת לנהל. אלא מה, שבעיריות חלשות, הפחת היה גדול מאוד.
נכון.
היה פחת של 25% ל-30%, ועיריות שימו על זה יקר מאוד. אתה יודע למה היה פחת? כי לא היה להם כסף
בדיוק.
עכשיו החליטו להקים את התאגידים, אבל החליטו להקים תאגידים אזוריים, 5-6, לצערי הגדול.
למה אפשר לעשות?
היום אנחנו עומדים...
איגוד תאגידים של השרון למשל?
עומדים על כ-60 תאגידים. עכשיו, כל תאגיד כזה הוא בדיוק מה שאמרת. הרבה מאוד אנשים עובדים בתוך התאגיד, ואני משער שקוב היום, לייצר קוב מים, ולהוביל אותו לבתים, עולה בסביבות 3-3.5 שקלים. אם אתה עושה את זה עצמאית, דרך התאגידים זה כבר מגיע ל-10 שקלים. זה ההפרש.
עכשיו תגיד לי, אפשר לדבר איתך על נושא אחר?
כן.
דיברנו הרבה על פוליטיקה. אורנה ברביבאי מתמודדת כנגד ראש עיר מכהן. לא פשוט. לעזוב, בוא נגיד... מסת חייה, שר להיות, אני מניח ככה, לא דיברתי.
היא הייתה שרה.
לא, אני יודע, הייתה שרה.
מצטיינת.
מצטיינת אפילו. לעזוב תפקיד של חבר כנסת שאולי יהיה שר בקדנציה הבאה, וללכת להתמודד נגד מי שקשה מאוד לנצח.
אני...
למרות שהסקרים כבר מראים בדרך לאיזון, אני מבין.
אני חייב להגיד שהסיפור של אורנה הוא אחד מהסיפורים הכי... שאני הכי גאה בהם. אורנה זאת אישה, מי שמכיר אותה, שאין לה תקרת זכוכית, היא פרסה, הייתה אלופה הראשונה בצבא.
נכון.
והיא מבינה את הערך של השלטון המוניציפלי. ובצד יוצא דופן, ואני אומר לך ממקור ראשון, כי אני דיברתי איתה, אומרת אורנה, אני רוצה להיכנס לשלטון המוניציפלי. השלטון המוניציפלי, אני ואתה יודעים שזה זרוע ביצוע של מדינת ישראל. וככל שיהיו שם,
ולראש עיר, אתה יודע, יש יותר כוח מאשר לחבר כנסת.
ומאשר, אני...
היית אומר גם לשר.
מאשר לשר. ולכן אני רואה את זה ממש כאקט ציוני יוצא דופן, שהאישה המכובדת הזאת מחליטה לרוץ בעיריית תל אביב. אני אוהב את רון, ורון חברי הטוב הרבה מאוד שנים, והרבה מאוד שנים כשהייתי ראש עירייה דימונה.
אבל 30 שנה להיות...
כשהייתי ראש עירייה דימונה, הוא היה מנטור, ועל האיש הזה שאומרים שהוא כזה, הוא הגיע לדימונה לכל הצגה שהייתה. ואני מוכיר לו טוב. ובכל זאת, אורנה, מפלגת יש עתיד, החליטה להתמודד. אני מאוד מקווה שהיא תצליח ותהיה ראשת העיר, ואני אומר כאן לתושבי תל אביב, זכיתם, זכיתם, זכיתם. אני רואה אותה, היא כתף לכתף אליי, אני חושב שהאישה הזאת, היא אחד הדברים הטובים שיקרו לשלטון המקומי, ולתל אביב.
אם היא לא תיבחר, היא תישאר חברת מועצה?
בוודאי, תהיה.
או שהיא תחזור...
אני תמיד שוחק ואני אומר לאורנה, מהמקום שאת באת ושאני באתי, מהמעברות, כל תפקיד הוא מכובד. אורנה תישאר, אני משוכנע שהיא תנצח, ואם לא, היא תישאר ותיכנס לעשייה בעירייה. אין שום ויכוח. היא לא הולכת עם האב בעננים, תאמין לי, האישה הכי פשוטה, ואחת המנהלות הטובות ביותר שראיתי בחיי.
טוב, שאלה אחרונה. אם והיה... ואתם חוזרים לשלטון, איזה שר תרצה להיות? בתפקיד הקודם אתה רצית, כי כן, זה בעצם
כן.
ב...
או חינוך, כי אני רואה מה שקורה בחינוך, לצערי הגדול, הייתי שני עשורים מנהל בית ספר, ו...
אני הייתי רק סגן.
ולצערי הגדול, אנחנו נמצאים בנסיגה, ויואב קיש, שיהיה בריא האיש הזה, אבל אני חושב שהוא צריך קצת להתכנס לתוך עצמו, להיכנס לתוך המשרד הזה, ולא לעשות רפורמה על רפורמה. תרגיע את המשרד. אני שומע את המורים, אני שומע את ההורים, אני שומע את המנהלים. הם אומרים לי, תראה, אנחנו לא מספיקים לגמור את הרפורמה הזאת, מגיע שר ופוסל את הרפורמה של קודמו, וכל המשרד הזה אחוז תזזית, בשעה שהדבר הכי חשוב, הערכים והאטמוספירה הבית ספרית, והמשמעת בתוך בית הספר, והכבוד לזולת בתוך בתי הספר, והאלימות הופכים להיות לדבר שהוא שגרתי. אז זה אחד. או להיות שר הפנים. אתה היית חבר מועצה, אני הייתי ראש עיר, זה תפקיד שצריך, היות ואני חושב שראשי הערים הם הזרוע הביצועית של מדינת ישראל, משרד הפנים צריך להיות שותף להצלחות שלהם ולדאוג לתת להם יותר עצמאות ויותר אוטונומיה לראשי הערים. לבדוק אותם, אבל יחד עם זה ראשי הערים תזכור בקורונה. המדינה ניסתה אלף ואחד דברים. ברגע ששמעו גם את דבריי וגם דברים של ראשי הערים שעברו לשלטון הארצי, ברגע שאמרנו, חכו רגע, תנו לראשי הערים לנהל את העניין. מהרגע שזה עבר לראשי הערים, פתרו את כל הבעיות. חלוקה של מזון, תחשוב, חילקו מיליונים של ערכות. אם ראשי הערים ועובדי הרשויות לא היו עושים את זה, מי יכול לעשות את זה? אז אלה שני התפקידים שבעזרת השם.
שר רווחה לשעבר, חבר הכנסת מאיר כהן, תודה.
תודה רבה.
שבת
גמר שלום. גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.